103 FM. רגע, אני לא שומעת כלום. אני צריכה להרים את הווליום. הבנתי. אוקיי, אתם שומעים אותי בינתיים. עכשיו אני שומעת את זה באוזניות. תודה רבה. אתם רואים מה זה? בוקר טוב, רואים מה זה? עניינים טכנולוגיים, אוזניות וכדומה. אז שלום, מההתחלה. בלולולולולולו. בוקר טוב. כאן 103 FM, ואני איתכם, מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12, והיום אני רק אהיה בין 10 ל-11. אבל עדיין זאת תהיה שעה שאני אנסה להכניס בה כמה שיותר הדרכות ועזרה להורים. עורכת התוכנית, מפיק אותה אייל פרנק, על השידור, אחראי ציקה ארון, על הדיגיטל, שני רומנו, מאורטה, עינב אורגד ומיכל קדוש, כולם מעבירים לכם את זה בכל הרשתות החברתיות ובדיגיטל. זהו, תקשיבו, חם, חם, חם. החלטתי לנסוע היום, לא לפתוח את המזגן משום מה, אמרתי, אני אברר את האוטו, כל כך הרבה נוסעים, ים, חול, לכלוכים, מגבות רטובות, הכל נשאר. אז עשיתי עם חלונות פתוחים, וחם, חם, איזה מפונקים אנחנו כבר לא יודעים לחיות באופן לא ממוזג. וקיץ, לקטנים עדיין יש עוד מליאת שבוע בקייטנות, אחר כך כבר גם זה לא. אין, כל הזמן שואלים מה לעשות עם הילדים, מה לעשות עם הילדים, צאו מהבית, צאו איתם מהבית, צאו איתם מהבית, לגינה, לפארק, לים, לבריכה, לגינה, לפארק, לים, לבריכה, תעלו על הרכבת, תיסעו עד נהריה, תקנו להם, תעלו על הרכבת אחרי צהריים, תעשו על, אם אתם עובדים תעשו את זה אחרי צהריים, תעלו על הרכבת, תגיעו לנהריה, תקנו להם גלידה, תעלו בחזרה, בזבזתם מכל אחרי צהריים, הגעתם עם ילדים עייפים הביתה, ואז הם לא אוכלים, הם לא רבים, הם לא במסכים. חבר'ה, לבוא ולהגיד, הילדים לא עושים, הילדים לא עושים, הילדים היום לא יודעים להשתעמם, אתם צודקים? הילדים היום, איך שהם דורכים בבית, הם מחפשים את המסכים, אתם צודקים? אז בואו נוציא אותם מהבית. אני אומרת לכם, זה הטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת לכם לשנה ולשלושה שבועות שעוד נשארו לחופש הגדול. צאו איתם מהבית, יוצאים עם ילדים מהבית. פעם לא היו מסכים, וגם כן, היינו יוצאות ויוצאים עם הילדים מהבית. כי בחוץ, שם, הם רבים, הם זורקים, יש חול, יש מים, יש ים. אין דרך אחרת. ולהגיד, אוי, 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 זאת התפנקות. יש פה ילדים, או שהם יעשו מה שהם רוצים, תניחו להם, ואז הם יהיו במסכים כל הזמן. אוקיי? ויריבו, ויוכלו, או שתצאו איתם מהבית. אין פתרון אחר. נכון, יש שעשת בבית, ולוציא משחקים, ואני גם גייסתי חלק מהנכדים בשבועיים האחרונים, וסידרנו את כל ארון נכדים, ועשיתי רוויזיה במשחקים, כי גם אצלי הילדים כבר, הנכדים כבר התבגרו, וחלק מהדברים כבר לא רלוונטיים. אבל עדיין, אז אני לא רואה אתכם, יושבים כל יום, שעתיים, יש בודדים, אבל בודדים, ומשחקים חלומי, טאקי, אונו, דמקה, ולא יודעת מה, אוקיי? וגלידה מהירה או משהו כזה, 1, 2, 3 גלידה. אני לא ממש רואה את זה קורה. אבל אם אתם רוצים שיהיה מה שאתם רוצים שהילדים יעשו, תגרמו לזה לקרות. זה לא יקרה לבד. זהו. אז אנחנו פה, הקדמה לחופש הגדול, נראה מה יהיה לנו בשבוע הבא גם כן, אבל נתקדם לשבוע הבא. ובינתיים בוא, אני אקח את שיחת הטלפון הראשונה סליחה, לא נתתי את הטלפונים, נכון? אייל צודק. הטלפון שלנו הוא 1-900-722-103, ואנחנו גם מזמינים אתכן ואתכם לשלוח הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70, ואנחנו נחזור אליכם. ועכשיו, לשיחת הטלפון שמחכה לי. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל, מה שלומך?
אהלן, בסדר, תודה רבה.
יופי, קוראים לי נועה. ויש לי אחות גדולה, עם 3 ילדים. עכשיו הכל כיף וחופש, ואני באה לפחות 3 פעמים בשבוע, לקחת אותם ולהיות איתם, ואנחנו יוצאים, את יודעת, כל מיני מקומות, הולכים לסרט ולשתות קפה, כזה אני שותה קפה, הם אוכלים משהו מתוק כנראה, אני מרגישה שגם 3 פעמים הללו לא מספיקות. זאת אומרת, אני מרגישה שיש ציפייה שאני אבוא יותר, כי כאילו יש לי איזושהי הזדמנות בעבודה שאני קצת יותר בחופש.
כי את הפנויה. את הפנויה, ויש לך הרגשה שמצופה ממך לתת יד, אם את פנויה, אז למה רק שלוש פעמים? בואי חמש.
כאילו סיימתי ללמוד, ואני בדיוק באיזה חודש כזה, שהוא קצת יותר פנוי, ועדיין אני חושבת שאני עושה מספיק. אמנם אני האחות היחידה שיכולה לעזור, יש גם מהצד השני, אבל זה לא קל, גם לקחת שלושה ילדים, וגם יותר מפעם אחת בשבוע.
נכון. זה לא קל בכלל, ממש. וזה רק מראה על המון רצון טוב, וכן מחויבות ומסירות שלך, גם לאחותך וגם לקשר עם האחיינים. כן. תראי, עומדות בפנינו תמיד כל מיני אפשרויות. תמיד. אני אתחיל רק להראות לך את האפשרויות שעומדות בפנייך. בסיכומו של דבר, אפשר להחליט מה בסוף אני עושה, וכל אחת מאיתנו מחליטה מה שהכי נכון לה, מתאים לה, תלוי עד כמה אנחנו או טובות בהתעמתות, לא טובות בהתעמתות, טובות בלשקף, לא טובות, רוצות, חוששות מהסתכסכות, לא חוששות. תראי, מה שעומד בפנייך זה ככה, אחד, נכון לעכשיו לא להגיד כלום. להמשיך עם זה, כי זה מה שמתאים לך, זה מה שאת רוצה, את לא רוצה יותר משלוש. וכל הזמן יהיה לך בראש איזשהו סוג של ציפייה, שאולי מצפים ממך ואת לא עומדת בציפיות, ואז בפנים את הרחשי לב שזה עושה לך, למה אני לא ולא נעים, והיא מצפה ממני וזה, אבל מגיע לי גם שהתחשבו בי, ואני נותנת מעל ומעבר, ואני חושבת שזה מספיק, אז עדיין בכל אופן, ותמשיך עם אותה הרגשה שיש לך עכשיו. אז קודם כל, זה דרך אפשרות, ואז אנחנו לא מתעמתים, את באה ואת עושה את מה שנכון לך, את מה שמתאים לך, עם איזושהי ברבור פנימי כזה לא נעים, שמצופה ממך מיותר, ולמה מצופה ממך ליותר, וזה לא הוגן וזה לא בסדר, אבל זה ימשיך ככה, ועוד שלושה שבועות, בואי נגיד, זה ייגמר. ואז יום אחד אולי זה כן יצוף, אולי זה לא יצוף. זה דבר אחד. הדרך השנייה היא בכלל לוודא, אם אכן יש ממך ציפייה. ואז גם זה מתחלק לשתיים. את באה לאחותך ואת אומרת לה, מיכלי, תקשיבי, יש לי איזושהי הרגשה ואני רוצה לבדוק אותה, כי זה רק הרגשה ואולי זה לגמרי סובייקטיבי שלי. האם יש לך איזושהי ציפייה ממני שאני אבוא ליותר מאשר השלוש פעמים בשבוע שאני מגיעה? ואז היא יכולה להגיד אחד משני דברים, או שתגיד לא, ממש לא. השלוש פעמים האלה זה מדהימות, תקשיבי, זה מקל עליי בצורה לא נורמלית, רק אל תורידי, זה נהדר. או שהיא תגיד, האמת כן? את פנויה, זה החופש הגדול, זה משהו כזה זמני, כשאת למדת ועבדת, לא באתי אלייך בדרישות ולא ציפיתי, אבל עכשיו האמת, אני כן, כי זה נורא קשה, וזה רק החופש הגדול, וזה ייגמר בלאו הכי עוד מעט, ואני מודה שאני מצפה ממך ליותר.
גם שוב, חשוב לי לציין שאני מאוד נהנית, ובואי, זה גם, כן. זה גם זר לי לדעת שאני סבבה, ואני כאילו לעתיד שלי גם המתחתית.
לגמרי, וגם אין על קשר עם אחיינים, זה תקשיבי. להיות דודה כן. זה משהו נורא משמעותי, מאוד כן. משמעותי. זה מקום שההורים לעולם לא יהיו בו. זה לגלות נכון. לדברים שהם לא יגלו להורים, זה להיות הרבה יותר שקופים אמיתיים לידה, מה שלא יהיה ליד ההורים. זה אפילו לכעוס עליה מה שלפעמים לא עושים ליד ההורים, כי אתה תלוי בהם, ואז זה מראה על אמיתיות או על אותנטיות של רגשות, לא, זה נפלא. אז להגיד לה, אני נורא 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 נהנית, אני לא מתכוונת בתקופה הזאת שאני פנויה לבוא פחות, אבל יש לי איזו הרגשה שאולי יש ממך ציפייה שאני אבוא יותר, האם זה נכון? או שזה רק אצלי בראש. ואז היא תגיד לך, או כן, או לא. ואז אם היא אומרת לא, ממש לא, אז תגידי לה תודה שאמרת לי ואת קנה איתי, וזה יורד לי מהלב, כי אני לא יודעת למה חשבתי, יאללה אני ממשיכה לבוא את השלוש האלה, אני לא מבטרת עליהם. או שהיא תגיד לך כן, כמו שאמרתי מקודם. ועכשיו שהיא תגיד לך כן, גם תלוי בך ויש לך כל מיני אופציות לתשובה. אחת מהם זה להגיד לה, אז קודם כל אני שמחה שמשהו בקשר בינינו, אני גם מבינה שאני חשה אותך נכון.
כן.
ותמיד להגיד את זה, תמיד להיות חיובית. שימי לב, קודם כל, תמיד בזה להתחיל, אבל אני מאמין, אני הולכת להחזב אותך, מיכלי. זה שלוש ומספיק, יש לי עוד את שאר השבוע, עם המון עניינים גם שלי. אני גם רוצה לבנות את החיים שלי, ואני גם קצת רוצה להיות בחברות שלי, ואני נשארת עם השלוש פעמים בשבוע, מיכל, ולא יותר.
היא גם לא גרה רחוק וזה, ואני גם משלבת את זה, כאילו אני הולכת עם חברים, אבל זה עדיין המון המון אחריות, אז בגלל זה באמת חשבתי...
תקשיבי, זה... זה המון טוב לב, זה המון מסירות, זאת לקיחת אחריות, ואני לא מכירה הרבה אחיות שבאות ולוקחות את שלושת האחיינים שלהם בשלושה גילאים, שהגילאים הם, לא חשוב, קטנים, כולם בבית ספר יסודי, אפילו יותר קטנים.
3-5 וזה 7.5.
נו, פעוטות, בחייכם, אי אפשר להוריד את העיניים גם, אי אפשר להוריד את העיניים, ברור, ברור, חתיכת עבודה.
כן.
ולכן, אז את יכולה להתעלם מזה ולהגיד, אולי זה רק הרגשה שלי, או גם אם זה הרגשה שלי, אני לא רוצה לפתוח, לא רוצה לפתוח, לא רוצה לפת פתח, אולי תגיד לי שהיא מצפה יותר, ואז אני אגיד לה שאני לא רוצה, אולי אני אסתכסך, ואז את אומרת לעצמך, אני לא פותחת את זה. Mm-hmm. או שאת אומרת לעצמך, אני אפתח את זה, כדי לסדר את זה בינינו, כי יש לנו קשר מספיק טוב. כי אם אני טועה, זה נדע לדעת שאני טועה, אבל אם אני צודקת, אם אני צודקת, אני רוצה לשים דברים על דיוקם.
כן.
אבל זה נורא תלוי בך, בסגנון האישיות שלך ובטיב היחסים שלך עם אחותך. את יודעת, באמת.
הכל טוב, באמת. כאילו, הכל בסדר.
ואז
אולי שווה לעשות הדיוק הזה.
אולי, וכדי גם לקנות לך שקט. ואז היא תגיד, נגיד היא תגיד שהיא כן, שהיא מצפה לי יותר. אז תהיי מוכנה למה את עונה ואיך את עושה את זה. אז קודם כל תגידי לה שאני נורא מעריכה את הכנות שלך, וזה באמת מראה שיש לנו יחסים נהדרים, גם שאני יכולה לשאול אותך וגם שאת עונה לי בכזאת כנות. אבל אני רוצה להגיד לך מתוקונת, שלא זה מספיק לי. זה אחריות, זה מספיק לי. את יודעת מה? אני אולי יהיה מוכנה ב-SOS'ים
ברור.
לבוא לארבע, אבל רק ב-SOS, לא באופן קבוע. באופן קבוע, השלוש הזה, מאמי, זה מספיק לי. ואני אני, 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 אני מקווה שגם את תביני שלשלוש פעמים זה עוזר, אני מקווה גם לדעת שזה עוזר גם לך בשלוש פעמים האלה.
עכשיו, אני גם בונה לעזרה בעתיד שלי, כאילו ברור לי שאני אפרה את השק הזה,
זה תמיד הדדי, נכון, 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 זה תמיד הדדי, אני יודעת, ולכן את צריכה להיות מוכנה ולדעת מה לענות כשהיא אומרת האמת, זה זמני, זה רק שלושה שבועות עוד חופש, אני מצפה ממך, אחר כך את חוזרת לחיים שלך וזה, ואז אני לא אבוא אלייך בדרישות, אבל אני
את כן... את לא חושבת שהיא תגיד חגי תשרי, כי תמיד יש סיבה.
יכול בגלל. להיות, הכל יכול להיות, את תהיה מוכנה לכל סנריו.
Mm-hmm.
ואז היא תגיד, לא רק זה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. נועה, ב-14 לספטמבר, הילדים יוצאים לחופש של שבועיים.
אי לא, נכון.
שבועיים.
אחתי את זה.
לא ב-14 לספטמבר, הם חוזרים נדמה לי ליום כיפור, מיום כיפור, 14, 15, 16, 17, 18, זה יום כיפור, כן, 17, 18, הם יוצאים לשבועיים.
וואו.
ולכן, כן, תהיי מוכנה. אתה, אני שיתפתי פעם את המאזינים, אני רוצה גם לשתף אותך, במשהו אישי שלי. הביתי הצעירה הייתה בת 14, אני כבר פיתחתי את הקריירה, כמעט ולא הייתי בבית, הייתה לה עוד אחות בתיכון, ואח בצבא, ואח גדול שכבר למד בחיפה, ובעלי היה יותר בבית, ולקח על עצמו הרבה מאוד דברים שאני החרגתי מעצמי, בישולים, ולהיות עם הילדים, ולשבת עם הילדות, ויש לו חיבור נורא חזק עם הילדה הזאת, הוא היה בלידה שלה, והם מחוברים מאוד חזק עוד היום, שתביני שעברו כמה עשרות שנים מאז. ויום אחד היא מתקשרת אליי, ב-14, בגיל ההתבגרות, שתחשבי גם מה זה אומר גיל ההתבגרות, והיא אומרת לי, אמא, אני מבקש ממך שתגידי לאבא, שהוא נורא נכנס לי כל הזמן לחדר, והוא כל הזמן רוצה לדבר איתי, והוא שואל אותי מה היה, והוא שואל אותי מה אני עושה, והוא שואל אותי איפה הייתי, ולאן אני הולכת, ודי, די, תגידי לו בבקשה שאני לא רוצה, זה נורא, זה מטריד אותי, זה מפריע לי, די, אני כבר גדולה, אני לא רוצה שהוא יעשה את זה כל הזמן. תגידי לו שלא. אז אמרתי לו, פיצקי, אני לא אעשה את זה עבורך. אני לא בבית, אני לא רואה את זה. מה אני אגיד לו על דברים שאני לא רואה? הבת שלנו אמרה לי להגיד לך, זה לא יפה, זה לא מכובד. תגידי לו את זה את. אז היא אומרת לי, לא, אני לא רוצה להגיד לו, זה יעליב אותו. צודקת, כן. מבינה? אמרתי כן. לה, צודקת, יכול להיות שזה מאוד יעליב אותו. אז תראי בעצם איזה שתי אפשרויות עומדות בפנייך. אחת, לא להגיד לו כלום. וזה ימשיך להטריד אותך ולהציק לך. אבל את הרווחת את זה שלא פגעת בו. אבל הוא ממשיך, ואז הוא ממשיך להציק לך ולהטריד את לך, ואין לך כבר יותר זכות להתלונן, כי החלטת לא להגיד לו. אז הוא ימשיך, הוא לא יודע שאת לא רוצה. והשנייה, להגיד לו, אולי להסתכן בזה שהוא קצת ייפגע. אמרתי לה, אבל זה אבא שלך, מאמי, והוא אוהב אותך. ואני מניחה שדברים גם יסתדרו, אפילו שתעיזי להגיד לו את האמת. תגידי לו את זה באופן מכבד. אז היא אמרה לי, נורא כעסה עליי, אמרה לי, אוף, אוף, בסדר, בסדר, בסדר. היא רצה שאני אעשה עבורה את העבודה. והיא לא אמרה לו, כמעט שבועיים. ואחרי שבועיים היא אמרה לו, שכנראה כבר, די, לא יכלה לסבול את זה יותר. והוא באמת נפקע. אבל זה אבא שלה. אז אני חזרתי בלילה מאיזושהי קבוצת הורים או משהו שעשיתי, והוא בא והוא סיפר לי, וצקצקתי, ואמרתי לו, זה לא נעים. ואמרתי לו, מאמי, היא מתבגרת. זה מה שהיא מבקשת. אז הדבר היחיד שנשאר לנו זה לכבד חלק, לפחות חלקית, לכבד את ההחלטה שלה. שים לב, זה מציק לה, זה מפריע לה. ודברים חזרו באיזון אחר הביתה. איזון אחר. היא קיבלה... ברור, כי זה חלק מאוד ב... זה יושב נורא חזק במערכת היחסים שביניהם, שהם אומרים אחד לשני דברים, עד היום. הוא לפעמים בא ומספר לי דברים שהיא אמרה לו, היא לא אמרה לי. ויש לי את הקשר מצוין. אבל יש לה איתו קשר אחר. כיף לה. מזל שיש אחד כזה בחיים.
לחלוטין.
נורא חשוב.
כן, אוקיי? צריך לתת את האפשרות...
ולכן אנחנו צריכים תמיד לשקול מה אני יכולה להרוויח ומה אני גם עלולה להפסיד. ולהבין האם אני רוצה, האם אני נכנסת לשם, לאן זה ייקח, מה הדברים שיכולים לצפות, ואז היא, בטח היא, היא תגיד לך שהיא מצפה ממך גם לעשות את זה בחגים, ותהיה מוכנה לתשובה שמתאימה לך.
כן.
תגידי לה, את יודעת מה? תני לי רגע להסתכל ביומן, אני עדיין רואה מה קורה. וואי, יכול להיות שאת מתכננת לצאת עם חברים לארבעה ימים בחופשה בסוכות. אני לא יודעת.
נכון.
ואז תגידי לה, אז אני מגבירה בימים האחרים, או אל תגידי לה, אני מגבירה בימים האחרים, תלוי כמה את רוצה ללכת לקראתה, את מבינה?
כן, סדרי כן לך, אני מנסה להציע משהו בתמורה.
סדרי לך את זה טוב טוב בראש שלו, סדרי לך את זה בראש, כן. ותהי מוכנה לכל סנריו, תהי מוכנה לזה שהיא תיעלב, תהי מוכנה לזה שהיא תחשוב, דווקא חשבתי שאני יכולה לסמוך עלייך, תגידי לה, תמיד יכולה לסמוך עליי, אבל גם על פי היכולות שלי, מיכלי, את מבינה?
כן.
כל הזמן, לא, גם אם היא תתקיף אותה, את לא דותך, זה מתוך המקום שהיא מגנה על עצמה והיא מתוסכלת. אז קחי אוויר, קשה להיות אימא לארבע ילדים כאלה קטנים, את קונה לה המון אוויר, את נכון. קונה לה, את גם מקלה ליחסים בינה לבין ילדיה, בזה שאת שלוש פעמים שבוע מוציאה אותה מהבית. זה נכון. פחות מריב, זה הרבה פחות מריבות ביניהם והרבה פחות מריבות עם אימא. אז כן. את יכולה להיות במקום יותר שחלטני, יכול להיות שהיא תהיה במקום יותר רגשי, תדעי להכיל את זה. אבל, תהיי מוכנה.
מאמינה שיהיה בסדר.
כן, אוקיי, תהיי מוכנה, תבואי מוכנה.
אני אבוא, אולי אני אדבר איתך גם לאחר מה...
טוב, בסדר, בכיף.
תודה רבה.
בבקשה, כל טוב, תהני, תהנו, כל טוב.
להתראות.
אני חושבת שזה כיף... להיות דודה כזו טובה, ומישהו פה באוזניות אמר לי, אולי שתבקש כסף, למה לא לבקש כסף? כי דברים שעושים באהבה, לא מבקשים בהם כסף. כשאני רוצה לתת עזרה למישהו, אני לא מבקשת כסף עבור העזרה שלי. עזרה אנחנו עושים מתוך טוב לב, מתוך התחשבות באחר, זה לא העבודה שלי, זה לא הפרנסה שלי. אם זה היה על חשבון עבודה ופרנסה, ואחותי הייתה יודעת שאני מורידה בעבודה, אולי הייתה משלמת לי על תקן בייביסיטר, אני, אם אני הייתי הדודה הזאת שדיברה איתי, גם לא הייתי לוקחת. כי זה סוג אחר של עשייה. היא באה ממקום אחר, היא לא באה לצורך פרנסה, היא לא באה במקום בייביסיטר אחר שהאחות הייתה לוקחת לשלושת ילדיה, היא באה מטוב ליבי, מטוב ליבה של הדודה, היא באה מתוך מקום לתת, לתרום, לעזור, וכשאנחנו עוזרים, זה כמו אם אנחנו עוזרים לחברים לעבור דירה. יש חברת הובלת רייטים שתיקח עבור זה כסף, ויש חברים שיעזרו לעבור את הרייטים, ולא ייקחו עבור זה כסף. זה ההבדל. לא רואים את זה כעבודה, רואים את זה כמתן עזרה, וזה בא במקום לגמרי שונה. אוקיי, אני עוברת לשיחת הטלפון השנייה. שלום.
שלום, היי מיכל.
אלן.
מדברת ליאור, אני מתקשרת כדי להתייעץ איתך בקשר למקרה לא כל כך נעים שקרה לנו. יש לי שני ילדים, הגדול בן 4, השני בן 1 ו-4, ואנחנו גרים בבניין כשמתחתנו יש שכן שהוא מאוד מאוד רגיש לרעש, הוא ישן ביום וער בלילה, וגם המיטה שלו נמצאת ממש מתחת לאיפה שהשולחן אוכל שלנו נמצא. ורק כדי שיהיה ברור, גם לפנינו הייתה דיירת, אישה מבוגרת בת 70 לבד, והוא עשה לה את המוות על הרעשים שהיא עשתה, כאילו הולכה בבית. אז בכל מקרה ידענו שזה קונפליקט מובנה, ואנחנו מאוד משתדלים להתחשב בו, אבל לאחרונה המצב הגיע לכזאת סיטואציה, שבחודש וחצי האחרונים הוא הגיע ב-6:50 בבוקר, דפק לנו על הדלת בטירוף, צעק, אמר, אתם הורסים לי את החיים, תעופו מפה, אני אראה לכם מה זה, כל מיני דברים כאלה לא כל כך נחמדים. בפעם הראשונה, ובשתי הפעמים הזמנו משטרה, ובפעם הראשונה היינו פשוט בשוק, לא פתחנו לו את הדלת, כי לא ידענו מה נסגר איתו. בפעם השנייה, כבר היינו קצת יותר מוכנים, ופתחנו לו והתעמתנו מולו, התעמתנו איתו, והילדים ישבו לאכול ארוחת בוקר, זה מה שאיר אותו, הרעש
של הכיסאות שהם גררו, וכן, כן.
כן, בארוחת בוקר, והם ישבו והם שמעו את זה, ובחרו, מאוד נבלו.
ברור.
והבן ארבע שלנו, שהוא מאוד חכם ומבין ורגיש, אז הוא מאוד לקח את זה ללב, ולא הספיק לדבר על זה, לדבר על זה עדיין, שכאילו השכן, והוא מפחיד, ומה הוא יעשה, ונגיד, דיברנו על זה ואמרתי כן, שזה באמת לא נעים, אבל אבא ואמא פה ואנחנו נגן עליך, והוא לא באמת יעשה משהו יותר מזה.
כן.
וכאילו אני מרגישה אבל שזה לא מספיק נותן לו מענה, כי יש לי אחות שהיא גם המליצה לי להתקשר אלייך, שהיא גם דודה מדהימה, והיא מדברת איתו המון, והוא בשבת שעברה סיפר לה, כאילו הרבה מהשיחות שלהם סבבו סביב הנושא הזה. אז אני מרגישה שכאילו... אין לי את הכלים, או אני לא יודעת מה להגיד,
okay.
זה
שתתן לו את הביטחון. תראי, מתי פיזית זה היה?
זה היה לפני שבועיים.
אוקיי, okay. שבועיים זה באמת די טרי, ואני אגיד לך מה, זאת חוויה כל כך עוצמתית, שאנחנו יכולים כמעט לחבר אותה לאותו דבר שאנחנו קוראים לו טראומה. זו חוויה מאוד עוצמתית, מאוד מפחידה, וילד בן ארבע... הוא בדיוק בגיל, בשלב ההתפתחות הקוגנטיבית והרגשית שלו, שהוא גם מערבב דמיון למציאות. אפילו אם הוא יחלום על דינוזאור בלילה שבא ושורף את הבית, זה בגלל שהוא מפחד מהשכן מלמטה. עכשיו, מה שאנחנו יכולים לעשות, כשקורה כזה מצב, אנחנו יכולים מצד אחד, תמיד להבין את הרגשות, מה שאני קוראת לו, תמיד יש לגיטימציה לרגשות, אבל בהחלט לא תמיד יש לגיטימציה להתנהגות. זאת אומרת, אני רוצה לעשות פה איזושהי הפרדה, ואני רוצה לייצר אצל הילד מצב שבו הוא גם יפסיק להתעסק עם זה. עכשיו, עם הרבה הכלה והרבה הבנה, למשל, כשהוא בא, ואת צריכה גם לתת את זה הוראה גם לאחותך, יושבים ומדברים, ואז הוא אומר לה, הוא משחזר כל הזמן את מה שהיה. הוא כבר שוכח, אבל אז הוא נזכר והוא משחזר. ואז שהוא משחזר, מדברים איתו על זה. ממשיכים, מפתחים את זה, מרחיבים את זה, מדברים על זה. כל מנעד הרגשות, כל השערה עולה בו שוב, ושוב זה כאילו הכל מההתחלה. אני רוצה לא לאפשר את זה. אני רוצה שכשהשערה הזאת מתחילה לעלות, תדמי ממש גל, אופה, אני שמה יד, מורידה את הגל חזרה למטה. ועל איך עושים את זה? לא מדברים איתו על זה יותר, אלא מחכים לרגע שהוא יעלה. על זה לא מדברים יותר. ואז הוא בא והוא עולה, תגידי לי שאלה שהוא ישאל אותך. בואי, את עכשיו הבן שלך, ואני את או אחותך.
אז הוא נגיד ישאל, השכן שלי כועס עליי, או השכן יבוא, האמת שהוא לא שואל שאלות, פשוט אומר.
אז תגידי לי מה הוא אומר.
הוא סיפר לה, הוא אמר לה, את יודעת שהשכן בבוקר, אז הוא בא וצעק.
אז אני אחותך. כן. אני אומרת, בטח שאני יודעת, אמא סיפרה לי את זה מזמן, ואתה כבר אמרת לי את זה אולי 4 או 5 פעמים, אמילה. בשביל מה אנחנו מדברים על זה עוד פעם?
אבל זה לא, כאילו,
לא נעזור לו, תראי. אז הוא יגיד, לא, אני רוצה דווקא כן. למה אנחנו מדברים על זה עוד פעם? אז נגיד הוא יהיה שקט, הוא לא יודע. יהיה שם שקט.
אבל תראי, זה לא יגרום לו להרגיש שאם קורה משהו והוא בא ומדבר איתי, אז אני משתיקה אותו?
לא. א', כי בשבועיים שלושה האחרונים כל הזמן מדברים, לא משתקים אותו. ואני אומרת לו, אני בטח שאני יודעת את זה. אז את לא מרגישה נוח, אל תגידי את המשפט האחרון. אמרתי לו, בטח שאני יודעת על זה. נגיד, את אומרת לו, את יודעת שהשכן בא בי למטה, ואת יודעת שהשכן כועס עלינו? את יכולה להגיד, לא, אני לא יודעת למה, מה פתאום? זה כבר היה לפני שבועיים. שבועיים זה המון זמן, לדעתי הוא כבר לא כועס ממזמן. נגיד, אני אמרתי את זה.
להקטין את החוויה.
כן, נגיד, אני אמרתי את זה, אז מה הוא יענה לי עכשיו? תקשיבי, את לא תלמידה טובה. אני יוצרת אותך ליאור. את לא תלמידה טובה. תקשיבי לי טוב. אנחנו עכשיו עושות משחק תפקידים, אפילו שהתינוקי המתוקי על הידיים. אנחנו עושות משחק תפקידים. את עכשיו הבן שלך, ואני עכשיו, אני עכשיו את או אחותך. עכשיו אני באה ואני אומרת לבן שלך, היי אותמי, מה נשמע מאמי? מה קורה?
בסדר. את יודעת שהשכן אתמול הגיע, אתמול כי הוא מבלבל זמן.
נכון.
אתמול הגיע וצעק עלינו וכעס שעשינו רעש.
ברור שאני יודעת, וזה גם לא היה אתמול, זה כבר היה מזמן, 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 כבר עברו המון ימים והוא לא כעס כבר.
אז מה שהוא יכול להגיד לי, הוא אותו, הוא פשוט אומר, לא, לא, זה היה אתמול.
אז תגידי לו, אז אולי, אני אומרת שלא, ואתה ואני יכולים להתעקש, כי אני יודעת ימים וזמנים, זה לא היה אתמול, אתמול היה שבת והיית בים, אבל נגיד, אוקיי, בסדר, אני יודעת, נכון, אני יודעת את זה, אתה כבר סיפרת לי את זה כמה פעמים, וגם אמא סיפרה לי את זה כבר כמה פעמים. שימי לב מה אני עושה, אני מדברת על הדבר, אני לא לוקחת את זה לא ימינה, לא שמאלה, לא למעלה, לא למטה, אני לא מוסיפה, אבל זה היה מזמן, זה לא צריך לפחד, ולא נורא, כל הדברים האלה אני לא שם, אני עונה לו מאוד ענייני וקצר, אז הוא אומר, לא, לא, זה היה אתמול. זה אומרת לו, פיצקי, זה לא היה אתמול, כי אתמול היה יום חמישי. אבל זה היה, אתה צודק, אבל כבר עברו כמה ימים, וזה כבר לא קרה יותר. אז מה הוא יגיד עוד פעם? הוא יגיד...
ואם הוא שאל אותי, כן. ואז הוא לא יבוא יותר?
לדעתי לא. הנה עובדה, זה כבר היה אתמול, והיה שלשום, והיינו בים, והיינו בבריכה, ונסענו לסבתא, והיו כל הימים האלה, והוא לא בא.
אבל אם הוא כן יבוא, כי יש
לי תחושה... יפה, אז הוא יבוא, נגיד. אז מה אם הוא יבוא? אז אם הוא יבוא, ועוד פעם זה יהיה נורא, ואז יבוא הבן שלך ויגיד לך, למה אמרת לי אז שהוא לא יבוא והוא כן בא?
תגידי לו... תגידי לי, את רואה, אמרתי לך.
תגידי לו, צדקת? השכן הזה טמבל, הוא לא מבין מה שאומרים לו. מה, ממה אנחנו מפחדים? את מבינה? כל דבר תטפלי בו לגופו. קודם כל תגידי מה שהילד צריך לשמוע. קודם כל תגידי מה שהילד צריך לשמוע. תגידי לו, הוא כבר לא בא 4-5 ימים, והוא יגיד, לא, לא, זה היה אתמול. תגידי לו, בסדר, אני מבטרת לך, נגיד זה היה אתמול, אז היום הוא לא בא. אז הוא יגיד, אז אולי הוא יבוא, תגידי לו, יכול להיות? אז אני אצא כאן בחזרה. כאלה.
והוא לא יעשה לנו משהו?
אתה חושב שהוא יעיז לעשות לנו משהו? הוא ראה את השוטר?
הבן שלי?
כן.
כן, כן.
יפה. נורא. אתה חושב שהוא יעיז? אחרי שהשוטר היה פה? הוא לא יעיז. הוא לא יעיז. ואם הוא כן יעיז, אז אני אצעק עליו בחזרה.
נקרא שוב למשטרה.
מה? כן.
אז נקרא שוב למשטרה.
את מבינה? את עסוקה ברגשות שלו? במקום נכון. לענות כמו שצריך לענות לילד בן 4 ששואל שאלה. תעני לשאלה.
שזה כאילו לא להתעמק ברגשות, אלא פשוט במציאות.
בדיוק, עניינית. עניינית. זה כמו שילד עומד בפרוסדור וצורח, אמא, בואי לפה עכשיו. אני יכולה להחליט שאני באה כי הוא קרא לי, ואז אני אגיד לו, מאמי, אני יותר לא אבוא כשקוראים לי בצרכות כאלה. או שאני לא באה, ואני אומרת לו, אני לא באה כשקוראים לי בצרכות. אבל אני לא באה ואומרת, מה אתה עומד פה וצורח בפרוסדור וכולם... אני לא מתעסקת בדברים האלה. עניינית, מה שמפיל אותנו בפח ליאורי, זה בדיוק הדברים האלה, אנחנו עסוקות במה שעובר לנו בראש, במקום להיות עסוקות בלתת מענה נקודתי לילד. מבינה את ההבדל?
זה כאילו לטפל בהתנהגות, לא להתעסק עם הרגשות.
כן, הוא מתעסק עם הרגשות, אני על הרגשות האלה רוצה להקל, ואם הוא יצעק עליי, יצעק עליו חזרה. ואם הוא ירים כיסא, הוא לא יעיז, נו באמת, זה רק ש... ואם הוא יגיד...
אנחנו בעצמנו גם קצת מתוחים, כאילו אנחנו נועלים את הדלת, או כשמישהו דופק אנחנו קצת קופצים, הוא מרגיש את זה.
אין מה לעשות, זה ייקח את הזמן. אז אם אתם... אז אם אתם עוד...
להתחיש את זה שזה נוכח?
אבל תראי, כן, בטח, כי אתם צריכים להקל עליו.
אוקיי.
אנחנו תמיד, הרי לפני שאנחנו מטפלים בעצמנו, אנחנו קודם כל צריכים, יש פה ילד שזה מקלים עליו.
לא, ברור, אני פשוט לא רוצה, כאילו,
תראי, אני לא מבטלת שום דבר ממה שהוא אומר, אלא רק אני נותנת לו מענים שילד בן ארבע, שעבר טראומה מאוד מאוד לא פשוטה, אני רק רוצה לתת לו מענים שיקלו עליו, ואם הוא יבוא עוד פעם, ואם הוא אומר, כן, כן, זה היה אתמול, נגיד לו בסדר, נגיד זה היה אתמול. אז מה, מה אתה שואל אותי מתוקי? ואם הוא יבוא עוד פעם, תגיד לו, אז אני אסביר לו, משטרה עוד פעם. ואם הוא יצעק עלינו, אני אצעק עליו בחזרה. ואם הוא ירצה להרביץ לנו, הוא לא יעיז, הוא לא יעיז, הוא מפחד מהשוטר. את מבינה מה אני עושה פה כל הזמן? הילד צריך לשמוע את התשובות שהן תרגנה אותו. במקום זה אנחנו עסוקים בלא, אבל כן, אבל לא, אבל לא נורא. והכל הוא כזה כל רחמני, והוא כזה כל... משם ילד לא יכול לצמוח. מכל כזה מרחם ומלטף ומכיל ולא ואתה לא צריך והכל בסדר ואמא ואבא שומרים עליך במקומות כאלה ילד לא יכול להתחזק זה קולות של זה כל כך זה מצלילים מקולות של רחמים ילדים לא מתחזקים רק ילדים מבינים כמה הם מסכנים וחלשים תני לו זה כמו שילד אומר יש לי מפלצת בחדר תשאלי אותו איפה היא והוא יגיד מאחורי הווילון, תבואי מאחורי הווילון, תגידי לה, אופי מפה, מטומטמת אחת. לא מרשה לך להיות בחדר של יותם. זה מה שילד בן ארבע צריך לשמוע. את מבינה?
כן, חידשת לי.
זהו, כן. זה הקטע של ערבוב דמיון ומציאות. כן.
אוקיי.
בהצלחה, ליאור.
תודה רבה,
מיכל. בבקשה, שבת שלום. תקשיבו, אני מחברת דווקא עכשיו את גבי מחכימי על הקו, אני מתנצלת, את השאלה שהגיעה לי בפייסבוק, כי אנחנו עדיין מדברים על ילדה בת ארבע, ודיברתי לפני כן על דמיון ומציאות, תקשיבו טוב, הנכדה שלי בת ארבע סיפרה לי, תקשיבו טוב, עכשיו ציטוט, אבא מורח קרם על הבולבול בבוקר, והוא נתן לי לגעת לו בבולבול. זה מה שנכדה בת ארבע סיפרה לסבתא, סבתא כותבת לי את המכתב הזה. הייתי קצת עמומה, מלמלתי כמה דברים, ואחר כך כשהתעשתתי, ניסיתי לחזור לרגע, כנראה היא לא כותבת איך, כנראה שאלה את הילדה, והקטנה הכחישה שהיא נגעה אי פעם בבולבול שלו. האם עליי לדבר עם ביתי חתנים שניהם? תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם, כשילדים קטנים אומרים פוט, אומרים בולבול, אומרים כל מיני דברים כאלה, אנחנו ישר רואים את מה שאנחנו מכניסים במסגרת של התעללות מינית. עכשיו, אני שומעת היום על, מה, על, על, על מקרים איומים, איומים של גננות, שילד בן חמש שיחק בפוט של ילדה בת חמש בגן, והם לקחו את הפסיכולוגית, והם הביאו את הרווחה, והם הביאו סייעת, והם שמרו על הילד, והם חיפשו התעללות מינית. חבר'ה, קחו אוויר, בבקשה. אתם לא גדלתם על הסיפורים של, של, של שיחקנו ברופא ואחות? כשילדים בגיל הזה מתעסקים בבולבול ובפוט ובווגינה, של ילדות בגיל הזה, זה לא מיני, זה מסקרנות. הבולבול של הבנים זה כמו האף של הבנים, הווגינה של הבנות זה כמו האוזן של הבנות, זה עוד עבר בגוף אחר, שונה, אני מדמיינת ילד בן חמש, מסתכל בפוט של ילדה ואומר לעצמו, וואו, מה הולך שם? כשאני ילדתי את ביתי, היו לי שני בנים בבית, אני זוכרת איך הם היו מסתכלים בסקרנות ובתמיהה, כשהייתי מחליפה לילדה חיתול, זה כל כך שונה ממה שיש להם, איך זה כזה אחר? אנחנו, יש לנו ראש כחול, ראש מלוכלך, ראש דואג, ישר אנחנו רואים התעללות מינית. עכשיו אני עוצרת ואומרת לכם, זה לא אומר שאין. אוקיי? בוא נהיה, אתם רוצים להיות פרנואידים, תהיו פרנואידים. אבל אני רוצה להגיד לכם, כמה אופציות יש לסיפור הזה של הילדה? יכול להיות שילד אחר בגן אמר לה, שהיינו בבריכה והיינו עם אבא והיינו במלתחה, אז אבא ברח קרם על הבולבול אחרי שהתקלחנו ונתנו לגועל עם הבולבול. ואת המשפט הזה, כמו שהוא, היא העתיקה וסיפרה לסבתא שלה. למה? ככה. כי ילדה קטנה. כי זה מצחיק. כי ילדים קטנים עושים דברים כאלה. כי ילדים קטנים ממציאים דברים. יכול להיות שהיא ראתה את אבא שלה מורח קרם על הבולבול בבוקר, אני לא יודעת. והוא נתן לי לגוע בה, אולי אפילו, כי הייתה נורא סקרנית. זה כמו לגוע בעוגה עם קרם. חבר'ה, רגע, רגע, תיכנסו לראש של ילדים, בבקשה. הופכים פה את כולם לאנסים, לחולי מין, ממש מה שעושים פה לילדים, זה נורא והיום. אז, האם עליי לדבר עם ביתים מחתנים שניהם? התשובה היא כן. אני הייתי אומרת את זה לבת שלי. אני הייתי נותנת לה להתעמת עם בעלה, או לחשוב, יכול להיות שהיא הייתה ישר נותנת לך תשובה. יכול להיות שתגיד לך, פעם היא ביקשה והוא נתן לה לגעת. יכול להיות שתגיד לך, נראה לך? את לא מכירה אותו? זה שסוגר את הדלת בשירותים, זה שלא נותן לאף אחד כלום, ייתן לילד להיכנס? את מבינה? וזה מיד אולי ירגיע אותך. עכשיו, אני, באמת, וואי, זה מזכיר לי סרט נוראי על ילדה, שקנתה מתנה למורה שלה בכיתה א', והוא אמר לה, תודה רבה, והוא שכח לקחת המתנה ונשאר בבית ספר, הילדה נורא נפגעה, והיא באה לאימא שלה, והיא אמרה לה, הוא חיבק אותי. והאימא ישר חיפשה את הקטע המיני, והתחילה לשאול, ואז זה? ואז הוא זה? ואז הוא זה? ואז ראית לו את הבולבול, ואז יצא לו מהבולבול משהו לבן, ואז הוא לקח, ואז שאלו ילדים אחרים בכיתה, והילדים סיפרו שהוא עשה להם את זה, והם סיפרו שהוא היה לוקח אותם למרתף אצלם בבית, לקומת קרקע, למטה אצלם בבית, והמורה בינתיים היה כבר בכלא, ואז החליטו להיכנס אליו הביתה ולחפש בבית, לראות אם יש לו שם דברים פורנוגרפיים של פדופילים, ואז התברר שאין לו בכלל קומת תחתית, אין לו מרתף ואין לו כלום. אתם מבינים את הדבר הזה? אז אני חוזרת ואומרת שוב, יכול להיות, יכול להיות לא, אני הייתי אומרת את זה לביתי. והייתי יחד עם זה שהייתי אומרת לה, גם הייתי אומרת לה, תקשיבי, אולי זה עורבא פרח? אבל אני לא יודעת, היא אמרה לי, אני רוצה לשתף אותך. אל תעשי מזה עניין כזה גדול, אבל אם את רוצה לחקור ולבדוק, קודם כל תתעמתי על זה עם בעלך. וברגע שהילדים קולטים שאנחנו בבעיה, בבעלה, הם הולכים אחורנית. אז לא להיות בבעלה. יאללה, מי שיהיה לקו. שלום.
שלום, מיכל.
כן, שלום.
שלום, שלום. יש לי שאלה על הנכדה שלי בת השש. היא ילדה מאוד, מאוד אינטליגנטית, מאוד חכמה, אבל היא עושה מניפולציות. למשל, שאני משחקת איתה במשחק, ואני אומרת, יש לך 10 דקות, אחרי 10 דקות, עוד קצת צפתה, עוד קצת, היא תמיד פורצת גבולות. עכשיו, הבעיה שלה שהיא עדיין לא נגמלה.
רגע, מה, ביום או בלילה?
גם וגם, אבל מה שמטריד אותי במיוחד זה ביום, כי היא עושה במכנסיים וזה מסריח, והיא הולכת עוד מעט לכיתה א', ונורא נורא חבל לי שהנחו אותה, שחברים לא ישחקו איתה בגלל הדבר הזה, וגם בשבילה. ותמיד אני שואלת אותה, יש לך הצחה לשירותים? לא, אני לא צריכה. ופתאום אני מריחה שיש לה, ואז אני אומרת לה, בואי לשירותים? לא, אין לי, לא, אין לי, לא, אין לי. עכשיו, ההורים, זה בעיה, יש לה אחות בת 4. זה מגיל 2 נולדה לאחות. והבעיה היא כל הזמן, היא פעם בשבוע הולכת לטיפול רגשי עם אחד ההורים, וגם להורים יש שיחת הדרכה פעם בשבוע.
אמא, בקשר לבת 6?
כן, כן, כן. ואני קניתי, היה פעם, אני לא רוצה להגיד את השם, אבל תמלץ פעם על איזשהו ספר, ואני קניתי אותו והבאתי להם, והם קראו אותו, והם אמרו שזה לא, הדרך שהוא הציע שם, הדוקטור הזה, זה לא...
הם לא אוהבים את זה.
הם לא אוהבים את זה.
כן, נכון.
השאלה, עכשיו, היא הייתה...
בגלל שהם לא אוהבים את זה, דרך אגב, יש להם ידה בת 6 שמשתינה על עצמה בתחתונים. תקשיבי, נו, משהו צריך לקרות פה, זה ברור לך? כן. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, זה לא לטלפון, זה לא לטלפון, וזה, חייבים לעזור לקטנה, חייבים לעזור לילדה, והטעות הכי גדולה שאתם עושים, ואני לא יודעת אם זה, אם גם ההורים עושים את זה, אבל את עושה את זה בוודאי, זה שאת מדברת על זה ושולחת אותה לשירותים. כל זמן שאנחנו שואלים ילד, גם בגיל שנתיים ובטח בגיל שש, יש לך פיפי, הלך לעשות פיפי, אנחנו לקחנו אחריות על הפיפי שלו. הילדה הזאת לא קשובה לגוף שלה, היא לא ערה מתי השפוכית שלה מלאה, הילדה הזאת אולי יש לה בעיה של גבולות, לכן היא אומרת לך, זה שילד משחקים איתו ואומרים לו עוד 10 דקות, ואחר כך הוא אומר, סבתא, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, זה לא מניפולציה ולא פריצת גבולות, זה ילד שרוצה מה שילדים רוצים, עוד צעת, עוד צעת, ילדים בודקים, ואז את אומרת, לא מתאים לי מתוקה, עברו 10 דקות, או שאת אומרת, יאללה, עוד 5, תחליטי מה מתאים לך. זה התנהגות מאוד ילדותית, מאוד הגיונית, מאוד טובה אפילו. ילדים בודקים כל הזמן.
כל הזמן בודק.
בסדר גמור. השאלה מה היא מוצאת שם, ולדעתי היא מוצאת שם אנשים מבוגרים לא סגורים על עצמם. זה מה שהיא מוצאת שם. ומכיוון שהם לא סגורים על עצמם, גם היא לא סגורה על עצמה. הילדה הזאת צריכה עזרה, וברגע שהולכים חצי שנה לטיפולים פסיכולוגיים, לילדה כזאת קטנה, ועדיין לא קידמו אותה, והיא עדיין משתינה על עצמה, אז צריכים להחליף טיפול. זה מה שאני אומרת. אוקיי? כן, וגם גישה. בחייך, ילדה בת שש שעושה פיפי וחצי שנה בטיפולים וזה לא עזר, או שזה סוג טיפול לא נכון, או שזה סוג מטפל לא נכון, או משהו, זה לא עובד. אצל ילדים קטנים דברים עובדים די מהר, אם עושים את זה נכון, נקודתי, אם עושים את זה מתאים להורים ומתאים לילד. ואם כבר הולכים חצי שנה שנה, מי יודע אם לא יותר, וזה לא עובד, למה ממשיכים?
הם החליפו איזה מטפלת.
אני לא יודעת, אני לא יודעת.
זה לא עובדר.
תקשיבי, אני יודעת שאני נשמעת כועסת, כי זה מעצבן אותי, לשמוע שמה שאת עושה למשל, זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות לילדה הזאת. להגיד לה, יש לך פיפי, יש לך פיפי, יש לך פיפי, יש לך פיפי, אני רואה שיש לך פיפי, יש לך פיפי, נכי לי פיפי. בטח שהיא תשקר ותגיד לא. מסכנה, הדבר היחיד שנשאר לה זה לשמור על כבודה ולהגיד אין לי. אבל ברור שיש לה, אז היא משתינה על עצמה.
כן.
מישהו צריך עם אהבה גדולה לבוא ולהגיד לה, אנחנו לזה, זה שלך. כשתרצי תלכי. אם את לא רוצה, אל תלכי.
ודרך אגב, המלצה של... סליחה, זה המלצה של המטפל, לשאול אותה פעם אחת, להזכיר לה פעם אחת וזהו.
אבל גם לא צריך להזכיר לה, היא צריכה, למה להזכיר לה? מה זה להזכיר לה? להזכיר לה ללכת לישון? להזכיר לה לבוא לאכול? בשביל מה להזכיר לה? את צריך להזכיר לך ללכת לשירותים?
כי היא אומרת שהיא לא מרגישה שיש לה. ברור שהיא לא
מרגישה. ברור שהיא לא מרגישה, וכל זמן שמזכירים לה, היא תמשיך לא להרגיש. היא לא מרגישה את הגוף שלה.
נכון.
היא לא מרגישה את הגוף שלה. היא לא בחיבור עם הגוף שלה.
כן.
והיא לא תהיה בחיבור עם הגוף שלה, כל זמן שיש עוד מישהו שהאחריות אצלו, שמזכיר לה. אז למה היא צריכה לזכור לבד?
הבנתי. אז את מציעה לא להזכיר לה בכלל, וגם להחליף מטפל.
לא יודעת, שההורים עשו מה שהם רוצים, אני כבר, אבל משהו שלא עובד, לא עובד. ועל פי הגישה שלי, אומרת להחליף מטפל, זה לא הגישה הטיפולית שלי. אבל במקום הזה אני רוצה להחזיר לילדה שליטה על הגוף שלה. היא איבדה שליטה על הגוף שלה, מסכנה.
נכון, וברגע ש...
וברגע ש... זה נורא, אני רואה ילדים מסכנים, אני בא לי להרוג מישהו. ובת שש גם. והיא עוד שלושה שבועות, עולה לכיתה א'.
נכון.
מסכנה, מסכנה. לא מזכירים, באים אליה, מחבקים אותה, ואומרים לה, פיצי, אנחנו הבנו שהגוף שלך שלך, והשתן שלך שלך, והפיפי שלך שלך, ומהר תיכנסי ל-103 FM, לאתר, תעלי את האפליקציה, אני נותנת שם המון מענים, צריך לקחת את הילדה, לעשות לה, אין לי מספיק זמן עכשיו להגיד לך את זה, לשים אותה ליד הכיור, לשפוך מבקבוק מים לתוך כוס, ללמד אותה מה קורה בגוף שלה, איך שלפוחית השתן מתמלה בנוזלים, ואז היא עולה על גדותיה, לקבל יותר את התחושה של הדקדוק הזאת בבטן, של השלפוחית המלאה, ואז ללכת לשירותים, ומאותו רגע לא מדברים על זה יותר בחיים! והיא במשך שבוע תמשיך להשתין על עצמה, עד שהיא תזהה את ההרגשה הזאת.
כן.
ממש משהו אחר צריך להיות שם. אוהב, מכיל, משחרר את הילדה, משחרר את הילדה.
ואת ההורים.
מסכנונת. אבל אני אומרת לך, את קיבלת כרגע חצי הדרכה. חייבים להיכנס לאפליקציה ולהקשיב. גמילה, אוקיי?
תודה מיכל,
בבקשה, בבקשה. וואי, וואי, וואי. טוב, חבר'ה. שבת שלום, תמה התוכנית שלי. תודה רבה לך, אייל פרנק, תודה ליציק אהרון, תודה למיכל קדוש, עינב אורגת, מאור רטה, שני רומנו, וגם לכם יקיריי, אתם ואני יוצאים עוד לשבת חמה, תשתו הרבה, ואנחנו ניפגש פה ביום שישי הבא, ב-10. כל טוב, שבת שלום. תישארו אחרי רון חולדאי, אחרי דוקטור מאיה, הדיאטנית שלנו. אז כל טוב לכולם, שבת שלום.